תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון. יש משהו עצמותי שונה לחלוטין. בכל עם ולשון הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוציים מיוסדת היא על תוכן הכלכלי לכל צורותיו. ביסוד הדאגה הפנימית השורויה בקרב האדם לבצר את מעמד חייו הגשמים. הרוח העליון המחיה ומאיר את הנקודה הזאת הוא רוח סדר, הסדר, היופי, שהוא חפץ העונג של החושים על פי משאלות לב האדם, וכשהם באיזה קיבוץ על פי סגנון אחד, עושה השיווי הזה את התוכן הלאומי. זאת אומרת, הרב מסביר לנו שכל עם ולשון מלבד כנסת ישראל, בעצם החפץ החיים, הקיבוצים, כן, זה לחיות טוב, לחיות חיים בעולם הזה בצורה הכי מושלמת, הכי מענה, מענגת. אין איזה שאיפה מעל המציאות, שאיפה לאיזה מגמה עליונה. יש שאיפה לחיות חיים, חיים טובים, מאושרים, שמחים, הגונים, אבל שאיפות אנושיות. וציבור שנמצא במקום מסוים ופועל כציבור, בדרך כלל הוא מפתח לו סגנונות מיוחדים של רצונות, כמובן רצונות של שלמויות, כי יש כאלה שמפתחים את המדע, מוזיקה, ספרות, יש כאלה יותר עוסקים בצדי הגוף, לא כל כך בצדי הנפש, ויש סגנונות שונים של חיים. אנחנו רואים את זה באומות השונות, יש לכל אומה, יש לה את האופי שלה, את הרצונות שלה, את השאיפות שלה, הכל במסגרת האנושית, הגשמית. בישראל, אומר הרב, אחרת לגמרי. אומנם בישראל מונחת התכונה האלוקית במעמקי טבע נשמת האומה. כלומר, הטבע של האומה, של נשמת האומה, זה תכונה אלוקית. מה זה תכונה אלוקית? הצמאון לדעה והרגשה אלוקית, בתכלית עליונותה ותרתה, היא לא הנקודה שהחיים מורגשים בה. כלומר, יש טבע פנימי, ניצוץ אלוקי, בישראל, באומה, וכמובן בכל יחידיה, בכל אחד ואחד. והשאיפה אל אלוקים. וזה השורש של השאיפות, של הרצונות, של החפץ, של המגדיר הצמאון. הצמאון לדעה והרגשה אלוקית. אבל לא סתם דעה, כאשר בתכלית עליונותה ותארתה, זה עצם החיים. צדיק באמונתו יחיה. כלומר, השאיפה היא המהות של החיים. לרצות לחיות, זאת אומרת לרצות את ריבונו של עולם. זה טבוע בטבע ישראל. אבל באופן פנימי. לא כל כך באופן גלוי לכולם. זה נמצא מחוסה. העידונים, ממשיך הרב, והעידונים הנובעים משלימות ציור זה בכל רחבי החיים ועומקיהם, כלומר, איך זה מופיע, את המשפט הזה אני לא כל כך יודע להסביר. העידונים הנובעים משלימות ציור זה בכל רחבי החיים ועומקיהם הם המגמות האסתטיות. זאת אומרת, להוציא את הרצון הזה, שאיפה לאלוקים בכל הופעות החיים, זה בצורה יפה, מסודרת, לא, אבל צריך עוד להסביר, להבין את בדיוק איך הרב מתכוון. אבל כל פנים, זה לא יפריע לנו להבנת כל העניין בשלימותו. הדעה פנימית, המכרת שבמילוי תשוקה עליונה זו הכל מתמלא, שאין שום דבר מכל מגמות החיים ודוני החיים, סדרי החיים ותוכניהם שלא יהיה כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זאת, הכרה זו היא עניין מיוחד לישראל ונח בטבע נשמת האומה. כלומר, ההכרה הזאת, מהי התשוקה העליונה של ישראל לריבונו של עולם? והיא בעצם, כל מה שישראל פועלים, זה נובע מהתשוקה הזאת. לפעמים, לא יודעים להכיר בזה, שזה כך. אבל זאת הנחת יסוד שהרב אומר שצריך להניח אותה. זאת אומרת, הדעה הפנימית, המכרת, שבמילוי תשוקה עליונה זו, הכל מתמלא. כלומר, אם אדם, אם מרגישים את הקרבת השם, והתשוקה אל אלוקים היא מתמלאת, אז הכל מתמלא. ושאין שום דבר מכל מגמות החיים ודוני החיים וסדרי החיים ותוכניהם, שלא יהיה כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זאת. מה זאת אומרת? כל מגמות החיים ודוני החיים, סדרי החיים ותוכניהם, בעצם כל השאיפה, נגיד לישראל, להרחיב את הידיעות, להרחיב את כוחות החיים, להתקדמות כלכלית, בעצם כל השאיפות של ישראל הם נובעים בעצם השאיפה לקרבת השם. אבל לפעמים זה לא נראה. אז אומר הרב, אבל זה ככה, צריך להכיר בעובדה הזאת. אין דבר שלא כלול בתוך נקודת עולמי עולמים זאת. הכרה זו היא עניין מיוחד לישראל מונח בטבע נשמת האומה. מתגלה בהכרה פנימית אפילו להמוני המונים. והולכת ומתחברת ומתבררת לסגולי הסגולות בכל דור ודור. כלומר, זה בעצם נמצא לפני ולפנים אצל כולם. אבל באופן גלוי, לא באופן מכוסה וסמוי, אלא באופן גלוי, זה מתברר לסגולי הסגולות. בכל דור הדור יש אנשים שהם המיוחדים, אנשי אמונה גדולים, אנשי קודש, סגולי הסגולות. זאת אומרת, זה משהו כאן מיוחד במיוחד. יש סגולה ויש סגולי הסגולות בכל דור ודור, להם זה מחובר, זה ברור. העניין האלוקי, אנחנו נסביר את זה עוד יותר, אני עכשיו רק מסבירים את המילים. העניין האלוקי בתוך כל ערך החיים, בעומק טבע הנשמה, בהתאמה ללשד המחיית ההיסטוריה הלאומית, המתגלה בכישרון של יצירת הנבואה בבחירי בניה, המביאה למדרגת המולם, שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה, הוא העצם הישראלי, שתואריו מתגלים בכל התנועות השונות. אז ראשית כל, אנחנו צריכים קצת להעמיק ולהבין את דברי הרב. הרב מדבר על כלל ישראל. כמובן שהפרטים הם מגלים את מה שבכלל. כל הפרטים הם מהווים את הכלל, כן. אבל עם ישראל, עם ישראל בכל הדורות הוא עם, מה שמיוחד בו, מה ששונה בו מכל העמים אחרים, הוא נושא את דגל האמונה, דגל התורה. הוא נושא את שם השם בעולם. זה בכלליות. כלומר, מה זה בכלליות, פירושו של דבר, אני מתכוון להגיד, אם אנחנו שואלים מה מייחד את עם ישראל מכל העמים כולם, במה עם ישראל שונה, לא במה שווה, אולי יש הרבה, יש דמיון בכל החפצים הגשמיים, אבל מה המייחד את עם ישראל? מכל עם ולשון. זה כולם אומרים, הגויים אומרים, עם הבייבל, עם הספר, עם התורה, עם השם, זה ככה עם ישראל נקרא. הוא עם השם. זאת אומרת שבעצם המייחד אותו, מה שהוא, התפקיד שהוא ממלא בעולם, הוא ממלא את התפקיד הזה. לקרוא, קורא בשם השם בעולם. הוא מביא את שם השם לעולם, ואכן הוא השפיע גם על דרכים אחרות, קצת מעוותות, אבל כל פנים להכיר שיש השם אחד בעולם. והוא הנושא את השם הזה, וכל אלה שקוראים בשם השם אחד כביכול, הם מסכימים עם זה, שהם ממשיכים את הדרך של עם ישראל. אלה חושבים באופן כזה, ואלה חושבים באופן כזה שממשיכים. אבל הם יודעים, עם ישראל הוא השורש של המהלך האלוקי בעולם. זאת אומרת, זה מוכר גם בעולם, העובדה הזאת. הרב רוצה לומר לנו, יש תכונות, יש בעלי חיים שיש להם רק חפצים ממש גשמיים ביותר. יש האנושות הכללית שיש לה גם שאיפות רוחניות, הנאות רוחניות. הם יכולים ליהנות גם ממוזיקה, שבדרך כלל בעלי חיים לא כל כך נהנים מזה. מאומנות, מציור, מדברים רוחניים, לא רק גשמים. אבל גם הרוחניות הזאת היא רוחניות אנושית. ולישראל יש נקודה שונה מכל העם. יש להם רוחניות אלוקית. הם שייכים לריבונו של עולם. כלומר, יש בהם, הטבע שלהם זה טבע לשאוף למעלה מהעולם. בורא העולם, אל מקור העולם, אל הקודש, אל העליונות הקדושה האלוקית. וכל מה שמוסיק, זה הטבע הבסיסי שלהם. אבל הטבע הזה הוא עמוק פנימי מאוד מאוד. וכל מה שהם חותרים, כיוון שזה הסוד פנימי, כל מה שאדם עושה, בעצם הוא עושה מתוך חפץ החיים. אדם רוצה לחיות, זה הסוד. כל אדם רוצה לחיות. הוא רוצה למלות את החיים בתוכן. כי זה חיים, אחרת חיים זה חיים עם משמעות. חיים בלי משמעות זה, אני רוצה לשכב על המיטה והעיקר שהוא נושם. רוצה למלות את החיים בתוכן. אז לכל אחד יש מהות של חיים עם תוכן מסוים, שאפשר למלות את זה. ישראל, התוכן האלוקי, זה עצם החיים. השאיפה לחיות זה השאיפה להיות קשורים לגודל. זאת אומרת, שאיפה בלתי מוגבלת. שאיפה עצומה גדולה מאוד אל המרחבים האלוקיים. זה מה שבפנים. וצריך לגלות את זה. ולדעת שבעצם כל מה שאדם עושה, הוא בעצם מחפש את מקורו, את ריבונו של עולם. הוא רוצה את קרבת השם. אחרי אוכל בשביל לחיות ולהגיע לקרבת השם. מרחיב את החיים עם יותר רחבות של כלכלית, זה כדי למלות את זה באור השם. בעצם זאת המגמה הפנימית, אבל היא לא מוכרת. היא מוכרת רק סגולי הסגולות. אבל זה מה שעם ישראל בעצם מגמתו. והיא עתידה להתגלות במות המשיח. זה מה שעניינם של ישראל. לזה עם ישראל חותר כל הזמן. וזה אמור להופיע באופן המלא לעת קץ. וזה מה שמסיים כאן הרב ואומר. העניין האלוקי, בתוך כל ערך החיים, בעומק טבע הנשמה, בהתאמה ללשד המחיה את ההיסטוריה הלאומית, המתגלה בכישרון של יצירת הנבואה במחירי בניה. כלומר, העניין האלוקי, איפה הוא מתגלה? מתגלה בנבואה, מבחירי בניה. כלומר, שכל לכאורה יש לכמה גם לאחרים, אבל כישרון הנבואה זה כישרון מיוחד לישראל. יש חריגים, אבל כלל ישראל, הם נושאים את הכישרון הזה, המביאה למדרגת עם עולם, כלומר עם שהוא, כל העמים כולם הם קיימים וחולפים במשך ההיסטוריה, אין עם שהוא ממשיך את כל ההיסטוריה הארוכה הזאת כמו ישראל. המתגלה בכישרון של יצירת נבואה בחיי בניה, המביאה למדרגת עם עולם שכל האנושיות תכיר את סגולת נשמתה, הוא עצם העניין הישראלי. כלומר, זה עניינם של ישראל להביא שכל האישות, כל האישות תתרומם, שתוארם מתגלים בכל התנועות השונות, ורוחו של משיח הולך ופועל את השלמת צביון זה עד את קץ השלמתה. צביון זה עד את קץ השלמתה. כלומר, בעצם המהלך של עם ישראל בעולם זה להביא אל המגמה הזאת. שתהיה גלויה, שכל מה שאנחנו רוצים, כל מה שעם ישראל עושה, זה בעצם גילוי כבוד השם בעולם. וזה באמת ככה באופן כללי. כמו שכבר כמה פעמים דיברנו, הרם מרגיל אותנו להסתכל על עם ישראל באופן כללי, להסתכל על עם ישראל באופן כללי, זאת אומרת, לא להסתכל על כאן ועכשיו, על עם ישראל בארץ ישראל, או עם ישראל בכל המקומות שהוא נמצא, אלא על עם ישראל, מתחילת היותו ועד מגמתו העתידה. צריך להסתכל על עם ישראל. וכשמסתכלים על כל הכלל, אז יש לו אפיון מיוחד. יש לו מציאות מיוחדת. המציאות המיוחדת היא מציאות אלוקית. זאת אומרת שבעצם זה הטבע שלו. זאת אומרת שזה הטבע של כל אחד ואחד. מה שמהכלל בכללותו מגלה, זה כל פרט ופרט נמצא בו. כל הפרטים הם חלק מהכלל כולו. אז יוצא שכל הצלחה של עם ישראל זה גילוי שם השם בעולם. הצלחה כלכלית, הצלחה צבאית, הצלחה של חוכמה, של מדע, כל הצלחה, וכמובן הפרט הקודש, זה הגילוי הברור. כל תלמידי החכמים ואנשי הקודש ואנשי אמונה, הם מגלים את כל באופן הגלוי את הדברים הללו. אבל כיוון שכל עם ישראל הוא מציאות אחת, אז כל המציאות הזאת ככלל היא מגלה את הכל. גם הצדדים הכלכליים, החיצוניים של הצלחות. כיוון שזה חלק מעניינם של עם ישראל, ועם ישראל כעם, זה הופעתו. אז כאילו הרב אומר לנו, הרב נימד אותנו כאן איזו נקודה מאוד מאוד עמוקה. שבעצם הטבע הישראלי הוא טבע אלוקי. טבע, זאת אומרת, טבע של שאיפה אל השליעות האלוקית. להיות מחוברים לריבונו של עולם. ואם זה עצב הטבע, אז בעצם כל מה שאתה עושה, זה עושה מפני שהוא רוצה להגיע לגלות את הגודל, את העניין האלוקי שבתוכו. גם אם הוא עושה דברים של חיזוק של החיים הגשמיים. הכל בעצם דחיפה פנימית שמבקשת את הגילוי היותר שלם. באופן היותר פשוט אנחנו יכולים להגיד, כל אדם יש לו שאיפה לראות בצורה הכי, למצות את הכוחות שלו בצורה הכי שלמה, להיות הכי מושר, להיות הכי מוצלח, להיות הכי טוב. זה כל אדם שואף, להיות מושר בחיים. מושר, יש אנשים חושבים שהאושר הוא כלכלי, יש אנשים שחושבים שהאושר הוא הנאות כאלה, ויש כאלה הנאות רוחניות יותר, כל אחד חושב באופן מסוים, אבל הוא כל אחד רוצה להיות מושלם. כל אחד חושב שהשלמות היא מסוימת, מפרש אותה בצורה מסוימת. השאיפה לשלימות שבישראל זה השאיפה לשלימות האלוקית. זאת השאיפה של ישראל. לא לשלימות פיזית, כלכלית, רוחנית, אנושית. שאיפה שאור השם ימלא, יופיע בכל הכוחות שלהם. שהם יהיו מחוברים במהותם לריבונו של עולם. והשאיפה אל השלימות הזאת, השלימות האלוקית, היא בעצם דוחפת את האדם בכל מסף שהוא עושה. אז זה צריך להיות מתברר. לסגולי הסגולות זה מתברר. באים חכמים ואומרים לנו, כל מעשיך היו לשם שמיים. אז הרב מבאר את זה, שבעצם אם אתה עושה את כל מעשיך לשם שמיים, אתה לא תקח את כל הכוחות שלך, תשעבד אותם לשם שמיים. אלא אם אתה כל מעשיך היו לשם שמיים, אתה תוציא את הכוחות שלך אמיתיים מן הכוח אל הפועל. זה מה שאתה. זאת אומרת, זה הטבע, זה מה שהחכמים אומרים לנו, או מה שאומר הפסוק, בכל דרכיך דעהו, בעצם הוא אומר, זה המהות שלך, לדעת את השם בכל דרכיך. לראות את ריבונו של עולם בכל המציאות. למלא את כל הכלים באור השם. זה הטבע הישראלי. לעומת הטבע האנושי, שיש לו שאיפות אנושיות ולא אלוקיות.
הגויים, אני אומר, הגויים לא נראה לי רואים פה איזה משהו יוצא דופן.
מה?
מבחינת הגויים זה משהו אנושי, זה לא משהו אלוקי. איפה האלוקות פה מתגלה?
ראשית כל, כמו שאני אמרתי, כבר אנחנו רואים שהגויים הם קיבלו את אמונת ישראל למחצה, לשליש, לרביע, עזבו את עבודת האלילים, והם מכירים שיש השם אחד בעולם. זה הנוצרים, זה המוסלמים, וגם האנשים שהם כאילו עזבו את זה, מכירים שיש כוח עליון. זה מה שישראל עושים, וזה מה שלאט לאט מתפשט, הולך ומתפשט בכל העולם. אבל לא התפקיד שלנו רק כלפי חוץ, התפקיד שלנו פנימי, וגם כלפי חוץ. התפקיד שלנו, ענייננו, זה חיבור לריבונו של עולם, בתוכנו. וכמובן, לרומם את כל העולם כולו. וזה מה שקורה. אז התבוננות, בעצם אין כאן חידוש בסיסי, את היסוד אנחנו מכירים, רק הצורה שהרב מבאר את הדברים ומרחיב את זה ומחיה את התפיסה הזאת שעם ישראל, עם השם, הניצוץ הפנימי האלוקי בתוכם, זה היסוד של כל המהות שלהם. זה לא איזה תוספת של, יש להם בני אדם, כמו כולם, יש להם עוד איזה נקודה. הנקודה המיוחדת שלהם, זה כל המהות שלהם. ממשיך הרב בפרק י' א', את אותו הרעיון. בתוספת כמובן. השכל הישראלי. מצד מקור מחצבו הרוחני האלוקי הוא שכל אלוקי ורצונו רצון אלוקי. יש שני סוגי שכל, יש שכל אנושי ויש שכל אלוקי. השכל הישראלי מצד מקור מחצבו הרוחני האלוקי הוא שכל אלוקי ורצונו רצון אלוקי. מה זה שכל אלוקי? תורה. שכל שממולה בתוכן אלוקי. רצון אלוקי. יש הרבה רצונות אנושיים, אבל הרצון הבסיסי של הישראלי זה רצון לאלוקים. הגגועים והאהבה של האומה כולה. כל הזמן הרב מרגיל אותנו לא לעסוק רק בפרטים, לעסוק בהסתכלות באומה. הגגועים והאהבה של האומה כולה הם נוראים ועמוקים לאין קץ, דווקא לשלמות האלוקית, שלמות האלוקות העליונה. כלומר, האומה כאומה מתגגעת ובאופן עמוק, באופן נורא, אל השם. מובלטת האהבה הזו בשיר השירים בהדר צבאיה. שאין העולם כולו, שאין העולם כדאי להם. זאת אומרת, שיר השירים, הוא בעצם מבטא את האהבה שבין כנסת ישראל לריבונו של עולם. אנחנו כבר פעם דיברנו על זה, אולי אנחנו נחזור. רבי עקיבא אמר שכל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים. כל הכתובים קודש יש גרסה וכל השיר השירים קודש קודשים. רבי עקיבא, הוא אומר את הדבר הזה. אומר לנו הרב בהקדמתו, בדבריו על שיר השירים, זה מופיע בעולת הראייה, שרבי עקיבא הוא זה שמסר את נפשו על קידוש השם, הוא זה שמסר נפשו על התורה ועל העם ועל הארץ. בהתחלה על התורה, התחיל בגיל מבוגר, ו 24 שנים הקדיש לתורה באופן של ממש מסירות נפש, ונהיה לגדול התנאים. אחר כך פרצה מלחמת בר כוכבה, והיה בתקופה מאוד מאוד קשה, 50 שנה, כמה עשרות שנים אחרי החורבן. ופרצה המרד בר כוכבה, ורבי עקיבא תומך במרד הזה. מסייע במרד הזה, גם כן יש בה סיכון, מסירות נפש על גאולת ישראל, הוציא את ישראל מהגלות, מהשלטון הזר. אחר כך הוא מלמד תורה באמת במסירות נפש, כי גזרו הרומאים שלא ללמד תורה ברבים, ורבי עקיבא מלמד עם כל הסכנה שיש בדבר. עקיבא הזה, הוא אומר כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. הוא במדרגה שלו רואה את הגדולה הזאת של שיר השירים. הקורא את שיר השירים בעצמו כאילו שיר אהבה שבין דוד ורעיה, בין זוג שאוהבים ומתגעגעים זה לזה, ויש נתק ביניהם, וגעגועים, מחפשים אחד את השני. מורכבות, כן, אבל כל הזמן מצפים ומתארים אחד את המעלות והיופי וההדר של כל אחד מבני הזוג את הצד השני. שיר השירים, שיר מיוחד. פשטות שלו, אהבה בבני זוג. וכמובן שכל מי שמסתכל על זה מבחוץ, הוא כך מפרש את זה. אז תלוי גם איך אתה מסתכל על שלמה המלך, שהוא חיבר את השיר הזה. אפשר להסתכל על שלמה המלך בצורה עליונה מאוד מאוד, שהוא זוכה לבנות את המקדש, בית המקדש, מה שלפניו אף אחד לא זכה. הוא מגיע, הקדוש ברוך הוא מזכה אותו בחוכמה שהוא חכם מכל אדם. זאת אומרת, יש לו איזה מין השגות עליונות רוחניות. הוא ידיד השם, הוא נקרא ידידיה, הוא ידיד השם. אז הוא נותן ביטוי לקשר שבין עם ישראל לריבונו של עולם. אפשר להסתכל בצורה שטחית, שלמה המלך. בצורה, זה תלוי בעיניים של אדם. אדם שהוא קדוש, הוא מסתכל על כל אחד ורואה את הקדושה שבו. אדם שהוא יש לו יצירים ויצרים ונמוך וחומרני, אז הוא מסתכל ורואה את הצד החומרי שבכל המציאות. הכל תלוי בהסתכלות. אדם שמבטו הוא טוב, הוא רואה את הטוב שבעולם. אדם שיש לו שהוא קנאי, אז הוא רואה שכולם קנאים. אדם שיש לו קצת נטיות לשחיתות, אז הוא רואה שהמון שחיתות יש בעולם. עכשיו, ראיתי שעשו מין סקר כזה, על מי רואה את, איך רואים את המדינה, את הממשלה, את וכדומה. אז מתברר שהציונות הדתית היא מסתכלת בהכי אופטימיות על כל אומר המצב. היא רואה את הדמות, את המציאות שהיא הרבה יותר טובה מאחרים. הקיצונים לצד זה, קיצונים לצד זה, השמאל, או אפילו החרדים, הם ביקורתיים, רואים את הדברים השליליים, רואים שכל כך הרבה חסר. והציונות הדתית היא אופטימית. האם יש שחיתות בממשלה? אלה הקיצונים לצד זה וקוראים לצד זה, הם אומרים שיש הרבה שחיתות במדינה. הציונות הדתית אומרת לא, מה פתאום? מי שלא מושחת, הוא לא רואה שחיתות אצל אחרים. חז"ל לימדו אותנו ככה, שאין אדם פוסל, כל הפוסל במומו פוסל. מי שרואה צרכים חסרונות, זה המבט שלו, הוא רואה את זה כי הוא לא מושלם, הוא חשדן, אז הוא, ואז הוא רואה גם אצל אחרים. אז ככה הוא תבר על הסתכלות על שיר השירה.
לפעמים באמת יש באחרים חסרונות. זה דבר שקיים, זה אדם שלא רואה את זה, זה לא דווקא
פתרון. כל דבר תלוי מה אתה רואה. אתה יכול להסתכל על הדבר, לראות את הצדדים הטובים שלו, אתה יכול להסתכל לראות את הצדדים הלא טובים. אתה, ולפי זה גם משתנה הפרופורציות. אתה מדגיש את החסרונות. מפני ש... ודאי שכל דבר הוא מורכב, המציאות היא מורכבת, אין שלימות. אבל השאלה איך להסתכל. אתה יכול... אתה... וזה תלוי במבט של אדם. כל שהוא יותר נקי, יותר טהור, הוא לא רואה, הוא לא רואה, לא שהוא לא רואה, הוא רואה את הטוב של אחרים. זה ברור ככה. ולכן אחר כך ששואלים את האנשים האם הם שבעי רצון, האם טוב להם, אז הציונות הדתית אומרת שטוב, מרגישים טוב, מרגיש טוב, טוב, מסתכלים גם על אחרים טוב. האם זאת אומרת מדד העושר, מדד השמחת חיים, מדד שביעות רצון, הדתיים יותר מרוצים מאלה שפחות ש... ‫מאלה שחוקים מתורה ומצוות. ‫זאת אומרת, מי שאומר, מי שמרגיש טוב, ‫הוא רואה גם את הטוב, ‫הוא רואה אצל אחרים את הטוב. ‫אני סרטיתי מהעניין, ‫אנחנו מדברים על שיר השירים. ‫שיר השירים, אז אפשר להסתכל עליו ‫במבט עמוק, אומר הרב, לא ייתכן שבכל כתבי הקודש לא יהיה ביטוי לקשר של עם ישראל לריבונו של עולם. זה לא ייתכן אחרת. לא שאפשר להבין, גם לתרץ את זה, תראה, זה לא, זה רק משל, זה לא זה. הרב לא, אי אפשר להגיד שזה לא משל. אומר, הרב יוצא מנקודה לגמרי אחרת לגמרי. הרב מסתכל, הרב אוהב את ריבונו של עולם, מלא בכל הזמן... נפש בוערת באהבת השם. איפה זה כתוב בכתובים? הנה מצאתי בשיר השירים. זה היה מוכרח להיות מובע באיזה מקום. לא, הייתכן שלא יהיה מהבעה של אהבה בין כנסת ישראל לריבונו של עולם בתוך כתבי הקודש. הייתכן כי הדבר הזה לא יכול להיות. מוכרח להיות. אז הוא מסתכל בשיר השירים, הוא רואה הנה, 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 הנה כאן כתוב ככה הדבר הזה. וכשהמבט הוא כזה קדוש, אז לא שאפשר לתרץ את זה ולהגיד, לא, אל תחשבו שזה כפשוטו, זה, 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 זה משל, זה עמוק, לא, זה הפשט, זה הפשט שאהבת השם מתנסת, זה לא, אי אפשר אחרת להסביר את זה. אז הרב אומר שהאומה, האומה היא שואפת, האומה, היא, יש לה גגועים עצומים עמוקים לשלמות האלוקית. וזה מובלט בשיר השירים, ואז הרב מתגלה אור תוכני זה בצדיקים עליונים של הדורות. צדיקים עליונים של הדורות, הם מבטאים את הכמיהה העצומה לקדוש ברוך הוא. שרצונם הוא יסוד העולם, ודבריהם דברי אלוקים חיים. ודבר אחד מדברם לא ישוב ריקם, כי דבר השם אלוקי עולם בפיהם תמיד. זאת אומרת, מה שמתגלה בלב הצדיקים, אומר הרב, בעצם זה נמצא כמוס בלב כל אחד ואחד מישראל. הצדיקים הם מגלה, אצלהם זה מתגלה, אבל בעצם זה השאיפה של האומה, דהיינו שאיפה של כל אחד ואחד מישראל שהוא חלק מהאומה, אבל זה שאיפה כמוסה, ואצל הצדיקים העליונים השאיפה הזאת היא גלויה, והרצון שלהם הוא באמת החיבור שלהם לריבונו של עולם, זה יסוד העולם, זה מקיים את העולם, שהעולם מחובר לקדוש ברוך הוא קיים, ולכן צדיקים יסוד עולם, ודבריהם דברי אלוקים חיים, ודבר אחד מדבריהם לא ישוב ריקם, כי דבר השם אלוקי עולם בפיהם תמיד. כאן הרב קצת, יש כאן כמה משפטים עמוקים שהם מכוסים בלשון ספרותית כאילו, אבל בעצם דברים עמוקים מאוד שקשה להסביר מה מתכוון הרב, אבל רואים שהוא כאן מרמז רמזים עמוקים. והרב במבט הזה הוא רואה את המהלך האלוקי שהולך ודוחף את העולם ואת ישראל לחזרה לארץ ישראל, לחיים, לבנות ולבנות, ולהביא את אור השם בעולם עוד יותר ותביא את רוח תחיית המתים, שזה עוד יותר גבוה מימות המשיח. זה הכיוון של הרב קם. טוב, נסיים.